מסכת שבועות דף תתוו, נתחיל בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אחד נכנס לעזרה וכו', מנה אני מילה, אמר רב שמי ברחייה, דאמר קרירה, ככל אשר אני מראה אותך את תמנית המשכן ואת תמנית כל כליו, וכן תעשו לדורות. למדנו במשנה, שאומנם בתחילה בהר הבית היה מקום של העזרה, אבל לאחר מכן הוסיפו עוד מקום נוסף, שגם הוא יהיה מתוך שטח העזרה. ואמר התנה שכדי לקדש מקום שיחשב כשטח העזרה, צריך להיות אך ורק על ידי הסכמת המלך ונביא והכהן גדול והורים ותומים וסנדרין 71, שאת הגמרא מיני לנו שצריך כל הדברים האלה כולם. הגמרא, כתוב הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פסוק הבא אומר, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. המילים האחרונות וכן תעשו לכאורה מיותרות, כי הרי אמרתי, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. איך יעשו מקדש? ככל אשר אני מראה אותך. אז מה הפסוק מסיים? וכן תעשו. אלא הכוונה היא וכן תעשו לדורות, כמו עכשיו כאשר עשיתם את המשכן, זה היה על פי מלך שרבן עליו שלום היה מלך, כמו שהפסוק קורא לו, והיא בשורון מלך. אז זה היה מלך, והיה שם כהן גדול, אהרון הכהן, והרימו שרבנו היה גם נביא, ויש שם הורים ותומים, ויש שם סנדרין. אז אם כן ממילא, כמו שהיה את כל זה, ככה בכל פעם שרוצים לקדש מקום לעזרה, צריך שיהיו כל הדברים האלה כולם. מתיב רבה, כל הכלים שעשה משה משיחתן מקדשתן. מכאן ואילך, עבודתן מחנחתן, מחנחתן, ואמי ונמה וכן תעשו לדורות. מקשה רבה, הרי כתוב כל הכלים שעשו אותם בזמן המשכן, על ידי שמשה רבנו משך אותם בשמן המשחה, כמו שכתוב שם בפסוק, על ידי זה הכלים נעשו כלים קדושים. אבל במהלך הדורות, על ידי מה הכלים מתקדשים? על ידי זה שעושים בהם עבודה. ברגע ששמים בהם את הדברים שצריך לעבוד בהם, עצם העבודה עצמה היא גורמת להם להיחשב קדושים, להיחשב כלי שרת. ולכאורה, אם אתה אומר לי וכן תעשו, שזה בא ללמד אותי שככה אם כן צריך לנהוג לדורות, אז אם כן, גם פה יצא אומר, ותבני כל כלה וכן תעשו, מה שהוא עשה גם לדורות, כמו שמשה רבנו, המשיכה שלהם שמשך את הכלים זה מה שקידש אותם, ככה לדורות המשיכה היא צריכה לקדש ולא העבודה. עונה הגמרא שאני התם דאמר קרירה, וימשכם ויקדש אותם, אותם במשיכה ולא לדורות במשיכה. אומרת הגמרא, לעניין זה של המשיכה יש מיעוט מפורש בפסוק. כתוב, היא ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. אותם בא לומר לי, רק אותם הם נתקדשו על ידי וימשכם, על ידי שמשך אותם. אבל בדורות מתקדשים על ידי עצם העבודה ולא על ידי המשיכה. שואת הגמרא, אמה אותם במשיכה לדורות או במשיכה או בעבודה. מי אמר לך שאותם בא למעט שבדורות הבאים אי אפשר על ידי המשיכה? אולי, כמה אתה פסוק כך, וימשכם ויקדש אותם. בדור המדבר התקדשו אך ורק על ידי משיחה. בדורות הבאים יש שתי אפשרויות, או על ידי משיחה, או על ידי העבודה. אמר הפפה, מה קרה? אשר ישרתו בם בקודש. לאן הכתוב? בשירות. יש עוד פסוק נוסף. כתוב, ולקחו את כל כלי השרת, אשר ישרתו בם בקודש. לכאורה, אם אתה קורא לזה כלי שרת, אז ברור, שישרתו בם בקודש. שמה כפל הלשון? אלא בא לומר לך, אשר ישרתו בם בקודש, הידי שמשרתים, הידי שעובדים בזה, אותה עבודה גורמת לזה להיות בקודש. מכאן למדנו שהכל תלוי בשירות. בדורות הבאים, חוץ מדורו של משה רבנו, כל מה שרוצים לקדש כלים, זה אך ורק הידי שירות, עבודה מחנחתן. שאתה גמרא, השתדך אתה ברחמנה, אשר ישרתו אותם למלי. אחרי שבאת הפסוק כל כך יפה, שהפסוק מלמד אותי אשר ישרתו בם בקודש, שרק על ידי השירות אפשר לקדש. הפסוק הזה ברור, חד משמעית, שאך ורק על ידי שירות בלבד. אם כן לכאורה, בשביל מה הפסוק גם כן כתב לי, וימשכם ויקדש אותם, אותם במשיכה ולא אחרים שחל, זה כבר מיותר. אני יכול ללמוד את זה מהפסוק אשר ישר יתובם. עונה הגמרא, אילה כתב רחמנה אותם, הווה אמינא, הנהוד היא במשיכה, לדורות, במשיכה או בעבודה. דהה כתיב, וכן תעשו. מעט רחמנה אותם, אותם במשיכה, ולא לדורות במשיכה. ואת הגמרא, לולא הפסוק אותם, הייתי חושב, נכון שהפסוק אמר אשר ישר יתובם בקודש, הכתוב תלען בשירות, דהיינו, כל זמן שאדם לא עבד באותו הכלי, זה לא מתקדש. אבל, יכולתי לטעות ולומר, שכוונת הפסוק, מלבד המשיכה שצריך למשוח את הכלים כדי לקדש אותם, צריך גם כן, בדורות הבאים, גם לעבוד בהם. צריך שני תנאים. למה? כי הרי, כמה שכתוב וכן תעשו, והמשיכים לקדש אותם וכן תעשו, אז אם כן מלא, אני יודע, כמו לגבי דור המדבר, שהוא משך אותם, ככה גם כן, כל הדורות צריך למשוח אותם. ומצד שני הפסוק אמר, אשר ישרתו ובם בקודש, שמכאן למדנו שצריך לשרת ורק אז הם יתקדש, אז הייתי אומר, כמובן צריך שני תנאים, גם משיחה וגם שירות. לכן, הפסוק אמר לגבי המשיחה והמשכים ויקדש אותם, רק בדורו של משה רבנו צריך למשוח, בדורות הבאים לא צריך למשוח. כי ממה הם מתקדשים? זה הפסוק השני אמר, אשר ישר יתובם בקודש, על ידי השירות, על ידי החינוך שחנכו אותם בהם, שעבדו בכלי הזה, על ידי זה מתקדש, נעשה כלי שרת. ובשתי תודות, תנה, שתי תודות שאמרו בלחמן ולא בבשרן. אמרנו במשנה, שכאשר רוצים לקדש את העיר ירושלים, אז צריך לעשות כמה דברים, מלבד מה שהזכרנו שצריך להביא מלך, הסכמת המלך והנביא וכהן וכו', צריך גם כן שיהיה על ידי שמתהלכים סביב אותו המקום שרוצים לקדש אותו בשתי תודות. עומד על כך הבריתא. מה שאמרו שתי תודות, לא הכוונה שצריך להביא שני קורבנות של תודה, שני כבשים של קורבן תודה, לא. אלא שתי תודות הכוונה היא שני לחמים מלחמי קורבן תודה. כידוע, כאשר מביאים קורבן תודה, צריך עם הקורבן שמקריבים להביא גם כן 40 לחמים. 30 לחמים זה מצות, ועוד 10 לחמים של חמץ. אז זה היה כאן השתי תודות, כוונה שני לחמים מהתודות. מנה הנמילה, אמר חסדד, אמר קירה, ועמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות, לימין, מעל לחומה. מה הגדולות? אלי מה ממין גדול ממש, נמה פרים. אלה גדולות במינן, מיקח השיבותה חמש מיה, והתניה, נאמר בעולת בהמה אשר יח נחוח, בעולת העוף אשר יח נחוח, במנחה אשר יח נחוח, מלמד שאחד המרבה ואחד המעיט, ולבד שכוון את ליבו לאביו שבשמיים. אלה הגדולות שבתודה, ומייניהו חמץ. מת הגמרא, מיני לנו שמה שכתוב שתי תודות, הכוונה היא שתי לחמים שהביאו אותם בזמן שמקריבים את קורבן התודה. אולי הכוונה היא באמת שני כבשים. מת הגמרא, כאשר בימי עזרה ונחמיה, כשרצו לקדש את העיר ירושלים, אז נחמיה מספר שמה איך עשו את הקידוש של העיר. הוא אומר, ועמידה שתי תודות גדולות. ותהלוכות לימין מעל החומה. תהלוכות, כלומר, שהיו בית הדין והעם מהלכים מצד ימין מעל לחומה. מה הכוונה שתי תודות גדולות? אם הכוונה היא ממין גדול ממש, כלומר, לא הביאו איזה כבשים, אלא הביאו בהמה גדולה, בקר. אז אם כן, הפסוק היה אומר לי, הביאו שני פרים. למה שתי תודות גדולות? אלא גדולות במינן. אבל אומר לך, לא לקחנו איזה כבש קטן. הכוונה היא איזה כבשים גדולים. כבש מפותח, משהו חשוב. וכי יש חשיבות של הקדוש ברוך הוא אם זה כבש גדול או קטן. נכון, שאדם כלפי עצמו הוא צריך להביא מהדבר המשובח והמובחר ביותר. זה למה? כדי להראות שחביב לפניו מצוות השם יתברך. אבל לא שאצל הקדוש ברוך הוא זה מעניין אם תביא לו דבר גדול או דבר קטן. כל אחד ביכולת שלו צריך להביא את הכי טוב. ובסופו של דבר, מה שאדם מביא כלפי הקדוש ברוך הוא כולם שווים. והראיה לכך, אומרת הבריתא, כתוב, כשאדם מביא עולת בהמה, יישאר ריח ניחוח. ואדם שהוא עני מביא עולת העוף, מה כתוב? גם יישאר ריח ניחוח. יישאר, כלומר, מה שאדם מקריב על האש, עושה ריח ניחוח לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שמביא מנחה, בסך הכל סולד, זה עולה פרוטות. מה כתוב על זה גם כן? יישאר ריח ניחוח. למה כולם אותו ביטוי? מלמד שאחד המרבה ואחד המעיט, ובלבד שכוון את ליבו לאביו שבשמיים. כן, מכאן למדנו, צריך שבחור, אין בזה התרברבות והשתבחות, שעשה משהו גדול, צריך שבחור, שום דבר. האוכל בשר אבירי, ודם עתודים אשתה, הכל זה, 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 שום דבר פני הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה השבח בעמיד השתי תודות גדולות? אלא ודאי, כוונה היא גדולה שבתודה. ומה הנה? הוא חמץ, שתי חלות לחמץ. ותכף נראה את הסבר של הדברים, מה כוונה. דתנן. התודה הייתה באה מן חמש סעין ירושלמיות, שהן שש מדבריות, שהן שתי איפות, ואיפה שלוש סעין, 20 עיסרון, 10 לחמץ ו10 למצה, ומצה שלושה מינים, חלות, רקחין ורבוחה. מסביר. קודם כל נאמר הקדמה קצרה, הבריתק מדברת על סעות מדבריות וירושלמיות. נסביר. לדוגמה, אם היום אנחנו יודעים שכל קילו זה 1,000 גרם, אבל יכול להיות שעוד כמה זמן יגידו שיקבעו שכל קילו מכיל 1,200 גרם. כל 1,200 גרם זה קילו. אז אם משל היינו אומרים פעם 6 קילו על 6,000 גרם, אז אם יחליטו לקבוע בעולם שקילו מכיל 1,200 גרם, אז 6,000 גרם בעצם זה יהיה, יקראו איזה 5 קילו. יפה מאוד. זה בעצם מה שהיה פעם. היו מודדים במידה שנקראת שאה. שאה זה מידת נפח, כמו ליטר. זה לא מידה של משקל, כמו קילו, אלא מידה של נפח. השאה הזאת פעם הייתה מכילה כמות מסוימת. לאחר מכן קבעו שכל מידה כזאת היא תכיל יותר. כמו שאמרתי, כמו 1,200, קוראים זה קילו. כך גם כן. מה שהיה מכיל פעם 6 שאים, קבעו שזה בעצם יכילו רק 5 שאים. כל שאה נהייתה גדולה יותר. עכשיו, זה היה במדבר, בזמן משה רבנו היו שאים קטנים יותר, אחר מכן הגדילו את השאה להיות שאה גדולה יותר. עכשיו, אומר התנא, התודה הייתה באה מסולת בכמות של 5 שאים ירושלמיות, שזה בעצם, בזמן משה רבנו עליו השלום, זה היה 6 שאים מדבריות. כמה זה יוצא בעצם? זה 2 אפות, כי כל אפה זה 3 שאים. כל אפה מתחלקת לעשרה חלקים, נקרא, אומרים עיסרון. מה זה עיסרון? עשירית של אפה. אז בשתי אפות יוצא בעצם שיש לנו 20 עשרונות. ה-20 עשרונות האלו מביאים בהם, כתוב בתורה, 40 לחמים. 30 של מצה ו-10 של חמץ. איך לומדים את זה? כתוב שם בפסוק, והקריב על זבח התודה חלות מצות בעולות בשמן. זה סוג אחד של חלה. ועוד כתוב הפסוק, ורקיקי מצות משוחים בשמן. זה בעצם מצה שהיא דקה ורק מוחים מעלי השמן. הפסוק עוד ממשיך ואומר, סולת מורבכת חלות בעולות בשמן. זה עוד סוג שלישי. זה שאמר כאן תנא, חלות, רקיקין ורבוחה. אחר כך כתוב, על חלות לחם חמץ הקריב קורבנו. מה זה על חלות? זה אלו מצה. ועל חלות לחם חמץ, כלומר אותה מידה שהבאת את המצות האלו, אותה מידה יהיה בחמץ. אז אם היה כאן 10 עשרונים שעשינו בהם את הכל, החלות והרקיקין והרבוחה, 30 לחמים, שהם בעצם 3 סוגים, כל סוג 10 לחמים של מצה, אומר הפסוק, כנגד זה צריך לעשות חלות לחם חמץ. אז כל הכמות, חצי חמץ וחצי מצה. למדו שם מהפסוקים שמכל סוג עושה 10 חתיכות. אז יש לנו 10 חתיכות של חלות מצות, 10 חתיכות של רקיקין מצות, 10 חתיכות של רבוחה. יפה מאוד, זה 30. מהחמץ, כמו שאמרתי, שזה עשוי מאיפה, מ10 עשרונים, עושים מזה 10 חתיכות בלבד. נמצא אם כן, שכאשר אדם מביא 40 לחמים של קורבן תודה, הגודל שלהם הוא לא שווה. של המצות, ה-30 האלה, הגודל שלהם שווה. רק בטעם שלהם, צורת האפייה שונה, זה חלות, זה רקיקי, זה רווחה, אבל הגודל שלהם הוא שווה. לעומת זה, של המצות, של החסכה של החמץ, כל חתיכה זה כמו שלוש חתיכות מהשניים. אז אם כן נמצא שהחלות האלו של החמץ הן גדולות. זה שהפסוק אומר, ועמידה שתי תודות גדולות. דהיינו, ביחד בתהלוכה שמה כדי לקדש את העיר, היו צריכים לקחת שני לחמים של קורבן תודה שהם הגדולים, דהיינו, שתי החלות שהם חמץ. אז מכאן עכשיו מובן הפסוק צריך להגיד גדולות, כי הוא בא להסביר שהוא בא לקחת שתי החלות שהם חמץ. אם היה אומר שתי תודות סתם, הייתי חושב אולי מהמצות. אמר גדולות, כוונה היא החמץ שהם הלחמים הגדולים. בסיכום, מה עכשיו למדנו מהפסוק הזה? שהוא לקח איתו שתי תודות, לא לקח איתו שתי תודות שזה בשר, שתי קורבנות, אלא לקח איתו שתי חלות בלבד. כאן הוכחה לדברי התנא למעלה. אמר רמי בר חמה, אין העזרה מתקדשת, אלא בשיערי מנחה. מה היא טעמה? כירושלים. מה ירושלים? דבר הנאכל במקדשה. אף עזרה, דבר הנאכל במקדשה. למדנו שכאשר רוצים לקדש את חומות ירושלים, לקדש את כל השטח שהוא יחשב קדוש בקדושת ירושלים, לוקחים שם איתם בתהלוכה שני לחמים של קורבן תודה. אומר ככה רמי בר חמה, זה כאשר רוצים לקדש את חומות ירושלים. אבל כשרוצים לקדש שטח בתוך הר הבית שיחשב קדוש בקדושת עזרה, אז לא עושים את זה עם שני לחיים של תודה, אלא מביאים מהשיערי מנחה. מה זה שיערי מנחה? כאשר אדם מקריב קורבן מנחה להשם, לוקחים קומץ שאותו מקטירים גבי המזבח, וכל מה שנשאר, את זה בעצם אוכלים הכהנים. מתוך אותו שיערי מנחה, מסתובבים מקיפים סביב אותו המקום שרוצים לקדש לו בקדושת העזרה, ולא בלחמי תודה. שואלת הגמרא, מה הטעם לכך? את הגמרא, כמו שכאשר רוצים לקדש את ירושלים, איך מקדשים את זה? בדבר שנאכל בתוך ירושלים. ככה כאשר רוצים לקדש את העזרה, צריך לקדש אותה על ידי דבר שנאכל בעזרה. מה נאכל בעזרה? מנחות. שם זכרי הכהנים אוכלים את זה שם בתוך העזרה. מקשה הגמרא, אתו לחמי תודה בעזרה, מילה מתאחלה. אלא כירושלים. מה ירושלים דבר נאכל בה ויוצא ממנה נפסל, ועזרה דבר נאכל בה ויוצא ממנה נפסל. בקשה הגמרא, לא מובן. מה הבעיה לקדש את העזרה על ידי לחמים של תודה? מה אמרת? שצריך לקדש את זה על ידי דבר שנאכל באותו מקום, כן? וכי אי אפשר על ידי, אי אפשר לאכול לחיים של תודה בעזרה? אפשר. אז מה הבעיה שנקדש את זה בלחמי תודה? ואת הגמרא, לא ככה הלימוד. כוונה היא כמו ירושלים. במה קידשנו אותה? לא בלחם של חולין, אלא בלחם של תודה. מה מיוחד בו? שאפשר לאכול אותו רק בירושלים, ואם הוא יוצא מחוץ ירושלים הוא נפסל. אותו דבר, כשרוצים לקדש את העזרה, צריך לקדש אותה רק בדבר כזה, שאפשר לאכול אותו רק בעזרה, מחוץ לעזרה הוא נפסל. מה זה? שיערי מנחה. שיערי מנחה אסור להוציא את זה מחוץ לעזרה. כאן על ידי זה אפשר לקדש. אם להלן חמץ, אף כאן חמץ, מת הגמרא, אם אתה אומר לי כי אני רוצה ממש לדמות את זה לירושלים, אז אם כן, בוא לכאורה ונמשיך עוד יותר לדמות. כמו החלות של התודה, שזה היה חלות חמץ, לא חלות של המצה. נאמר, שגם שיערי מנחה שבהם מקדשים את העזרה, צריך להיות דווקא שזה יהיה חמץ. ולמה לא הצרכת תנאי כזה? בבקשה הגמרא ותסברה. מנחת חמץ מעיקה, היעלה עליה תוכל לומר ששיערי מנחה שאמרנו צריך להיות שערי מנחה של חמץ, וכי יש בכלל דבר כזה בעולם? הרי כתוב פסוק בורש, כי חוסי אוכל דבש לא תקטיר מן של השם. כל דבר שהוא חמץ, אסור בכלל להקטיר אותו לשם ברח. אין דבר כזה, אין בכלל מנחה בעולם של חמץ. כתוב כל המנחה אשר תקריב לשם לא תיאפה חמץ. אסור לאדם לאפות להקריא מנחה של חמץ. אז אין דבר כזה שערי מנחה חמץ. חיתמה, דמחמץ להול שיריים ומקדש בהו, והכתיב לא תיאפה חמץ חלקם. ואמר יש לקיש, אפילו חלקם לא תיאפה חמץ. את הגמרא, ואם תענה לי כן, אולי נאמר באמת שצריך לקדש את העזרה רק בשיערי מנחה שהיא חמץ. אם תגיד לי הרי אין מנחה חמץ, אומר לך, בתחילה שעושים את הקומץ, זה לא יהיה חמץ עדיין. יקטירו את הקומץ, ואחרי שיקטירו את הקומץ, מה שישייר במנחה, יקחו את הסולת הזאת ויחמיצו אותה. תנו שזה יתפח. ובזה יקדשו את העזרה. למה? שיהיה דומה לירושלים, ששם קידשו את זה בחלות תודה שהם חמץ. תגמרה, אבל זה לא יכול להיות. למה? כי הרי אמר שלקיש כתוב הפסוק, לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם מישי. הגמרא דורשת, לא תאפה חמץ חלקם, שגם החלק של הכהנים, די שירי מנחה, גם זה אסור שיהיה חמץ. אז אם כן, אין דבר כזה בעולם, מנחת חמץ. על המלא, אפשר למקדש בשתי הלחם בעצרת. תגמרה עדיין, אפשר לומר שצריך לקדש את העזרה אך ורק בחלות של חמץ. אם תאמר לה, אבל איפה יש לנו חלות של חמץ? אין דבר כזה בעולם. שהוא יכול לאכל רק בעזרה, מחוץ לעזרה נפסל, אז רק עם מנחות. מנחה הרי אין חמץ. בתגמרה הרי, כאשר היו מקריבים ביום שבועות את הקורבנות, היו צריכים להביא עם זה גם כן שתי הלחם. שתי הלחם האלה, איפה אוכלים אותם? אוכלים אותם שמה בתוך העזרה. לא מקריבים את זה, מקריבים קורבן. השעה שמקריבים את הקורבן של חג השבועות, צריך להביא איתו יחד שתי הלחם. שתי הלחם האלה זה על חלות לחם חמץ, הקריב קורבן, אומר הפסוק. אז אם כן זה חמץ, אז אולי ככה, על ידי החלות האלו של החמץ, אפשר לקדש את חומת ירושלים. מתי, אם רוצים להוסיף סליחה על העזרה, מתי יעשו את זה? יעשו את זה בחג שבועות, אז בעצם יקדשו, כי זה חמץ. את הגמרא, אי אפשר דבר כזה. משום דלה אפשר. הכי נעביד. נבנייה מאתמול ונקדשה מאתמול. שתי הלחם שחיטת כבשים, הוא דקדשה. את הגמרא, אם תאמר לי שנבנה את העזרה בערב חג השבועות, וניקח את שתי הלחם האלו בערב חג שבועות, ונקיף סביב העזרה, על ידי זה יקדש את העזרה. את הגמרא, זה לא נכון. למה? כי גם אם הלחמים האלה אפית אותם בשביל שתי הלחם, כל זמן שלא הקריבת את הקורבן, שתי הלחמים האלה לא מתקדשים. ככה למדנו, שרק בשעת הקרבת הקורבן, על ידי זה הם מתקדשים. אז בערב חג שבועות, זה עדיין בכלל לא קדוש, אי אפשר לקדש בזה את העזרה. מה טענת אומר לי? נמנייה מאתמול ונקדשי העידנה, בעינן קידוש בשעת הבניין. אם תאמר לי, טוב, נגמור את בניין העזרה בערב שבועות. ביום שבועות עצמו, נקיף עם שתי הלחם האלו את אותו המקום, ועל ידי זה נקדש אותו. תגמר, זה אי אפשר, למה? צריך באותו היום שבונים את הבניין, באותו היום נקדש אותו, כמו שכתוב הפסוק, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, והמשכם וקדש אותם. באותו היום, אז צריך לקדש. עוד גמרא מציעה אפשרות נוספת, נבנייה ביום טוב ונקדשה ביום טוב, אין בניין מקדש דוח היום טוב. תגיד לי, טוב, נבנה את סיום העזרה ביום חג שבועות עצמו, ואז יום חג שבועות, אותו היום, נקדש את העזרה ידי שתי הלחם האלו. זה לא נכון, למה? כי ידוע, אין בניין בית המקדש דוח היום טוב. נשבקה לבתר אחי ונמניהו נקדשה, הפסילה לה בלינה. אם תאמר לי, אנחנו נבנה את החומה, את העזרה, נבנה את זה יום למחורת שבועות, וניקח באותו היום את שתי הלחם שנשארו לנו ביום שבועות, ונקדש בזה בשתי הלחם של החמץ. זה לא יכול להיות, למה? כיוון שמותר לאכול שתי הלחם ביום חג השבועות ובלילה שלאחריו. לאחר מכן מגיע הבוקר, אסור כבר לעשות את זה. למה? מפני שזה כבר נקרא נותר, אסור לאכול, ואם זה נותר, זה צריך שריפה, אז אי אפשר לאכול, זה בכלל. אז ודאי שאי אפשר לקדש בזה. נבנייה ממעלה יומה ונשייר בפורטה, דעד יקדיש יומה לאלתר נגמירה ונקדשה, אין בניין בית המקדש בלילה. זה אמר בעניין שאין בית המקדש בלילה, שנאמר, הוא יום הקים את המשכן. ביום מקימו, בלילה אין מקימו, הלקח לאפשר. את הגמרא, אם אתה אומר, יש עוד פתרון. נבנה את העזרה בערב חג השבועות. לא נגמור אותה לגמרי, נשאיר משהו קטן שעדיין לא בנינו. במוצאי חג השבועות בלילה, אנחנו נסיים את הבנייה של העזרה, ויש לנו עכשיו שתי חלות שהן חמץ, שהקרבנו אותן ביום חג השבועות. בלילה מוצאי חג שבועות עדיין מותר לאכול אותן. אז הנה, נגמור עכשיו מוצאי חג שבועות את הבנייה, ותכף ניקח את החלות האלה, ונקיף סביב המקום ונקדש. את העזר על ידי הנלות לחם חמץ שמותרים באכילה, כי זה עדיין הזמן שלהם. הגמרא, אי אפשר לעשות כך, למה? כי אי אפשר לסיים את הבנייה של העזרה בלילה. למה? כי לא בונים בית המקדש בלילה. כמו שאמר רבי יש, כתוב פסוק, וביום מקים את המשכן. ביום יכול להקים את המשכן לבנותו, בלילה אי אפשר. לכן אין ברירה, כוכח, שאף על פי שאנחנו מדמים את הקידוש של העזרה לקידוש של ירושלים, קידוש של ירושלים עושים את זה על ידי חלות לחם חמץ, כמו שכתוב בנביא, חלות גדולות, אבל תודות גדולות, אבל לגבי העזרה, מקדשים אותה על ידי חלות, אבל שערי מנחה, השערי מנחה האלה זה לא חמץ, אלא זה מצה. כלומר, לומדים את הקידוש של העזרה מירושלים, אבל לא לומדים לגמרי. ובשיר, תנו רבנן, שיר של תודה. למדנו במשנה שכאשר רוצים לקדש את העזרה את ירושלים, צריך להקיף, באותה שעה אומרים שיר. מהו השיר? שיר של תודה, מזמור לתודה. ואיך אומרים את זה? בכינורות ובנבלים ובצלצלים, על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים. ואומר, ארומך השם כי דיליתני. למה? כי זה כמו שמתחיל מזמור, מזמור של חנוכת הבית דוד. ושיר של פגעים, אומר גם כן, אתה יושב בסתר עיון, זה נקרא שיר של פגעים. ויש אומרים שיר של נגעים, שאומרים שהמזמור הזה יושב בסתר עיון, מכונה בשם שיר של נגעים. מה דאמר דנגעים? דכתיב, ונגע לא יקרא ואהולך. ומה דאמר פגעים? זה שכתוב, פה מצדיך אלף, וימיניך, הכוונה היא מדובר שם על הפגעים, כלומר על המזיקים, על השדים ואלה, שהם בעצם יפלו. למה אומרים את המזמורים האלה? כדי להתפלל שכל מי שימצא שם בתוך ירושלים, בתוך המקום הזה כולו, ינצל ממחלות, ינצל ממזיקים. ואומר, יושב בסתר היום, בסתר של היתלונן, עד כי אתה אשר מחסי היום סתר מעונך. אומר התנה, שהוא לא אומר את כל המזמור כולו, אלא הוא אומר רק מי יושב בסתר העליון, עד כי אתה אשר מחסי. תוספות מסבירים למה רק את זה, מפני שזה נאמר כנגד האויבים שהיו מציקים להם בבנייה של חומות ירושלים, לכן כתוב שם שילומת רשעים תראה, אז ההתחלה מדברת הגנה מהאויבים. ההמשך כבר זה מיותר, לא קשור להגנה מהאויבים, ולכן לא צריך להגיד. לפי זה מעירי המפרשים, שכל זה אך ורק לפי הדעה של מי שאומר שיר של פגעים. אבל מי שאומר שיר של נגעים, אז ודאי שצריך להמשיך את כל המזמור. למה? כי הרי ונגע לא יקרא בהולך, זה כתוב אחרי הפסוק כי אתה השם מחסי. עוד יש להוסיף פה, הרדווה כותב שאת המזמור הזה, הוא אומר עד המילים כי אתה השם מחסי, וזה הכל. לא משיך עליון שמתם עניך, מת בגרסאות של חכמי ספרד שמופיעים בעין יעקב, לא מופיע סיום פסוק. ומדוע? הוא מסביר דבר שגם רבנו אריזל אמר אותו, הוא אומר, כי עד כאן במזמור הזה, עד המילים כי אתה השם מחסי 60 מילים, שזה מכוון על הנה מיטתו של שלמה שין גבורים סביבלה. מיטתו של שלמה הכוונה היא זה מרמז, מסמל על בית המקדש. שלמה שהמלך של השלום שלו הכוונה כשברוך הוא. וזה הכוונה היא 60 גבורים סביבלה, שיש כאן 60 מילים שהם רומזים לדברים עליונים. וחוזר ואומר מזמור דוד, ממשיך הלאה להגיד את הפסוק, מזמור דוד ורחום פני אבשלום בנו השם, הרבו צרי, עד להשם ישועל עמך בחתך הסלע. שזה בא לסמן להגנה מהאויבים, וגם כן שיהיה ברכה לעם. אומרת הגמרא, רבי יושע בן לוי אמר לו, הלנה קראה וגנה. היה אומר את המזמור הזה שם בסתר העליון, לפני שהוא עולה לישון, גנה הכוונה ישן. איך יעביד אחי, איך הוא עושה ככה בשביל להגן על עצמו? והרי אמר רבי יושע בן לוי, אסור להתרפות בדברי תורה. עונה הגמרא, להגן שאני, כאשר אדם כבר חלה, אז הוא לרצה לרפוא את עצמו, זה אסור, כי התורה זה רפואת הנפש, לא רפואת הגוף. אבל אם האדם רוצה רק להגן שלא יחלה, זה אפשרי. לכן הוא רוצה להגן על עצמו שלא יזיקו אותו מזיקים בלילה, זה אפשרי. כשהגמרא, ואלא כי אמר, אסור דעיקה מכה, אי דעיקה מכה, אסור ותולה, והתנן הלוחש על המכה, אינו חייך לעולם הבא. ההתמרה לאמר ביוחנן, ברוקך שלנו, לפי שאין מזכירין שם שמיים על החיקה. כשהגמרא, אם אתה אומר לי שכל, שאם זה להגן מותר, אז יוצא לפי והחמה האיסור, האיסור הוא דווקא אם יש כבר מכה. אם יש מכה, אז זה לא רק אסור, זה יותר חמור מזה, כי הרי שנינו, הלוחש על המכה, אלו חלק לרמבה, ולמה אם כן, רבי ישוע אמר אסור רק להתרפות, ולמה רק איסור, אבל יש לו חלק לרמבה. לגמרא, שם כבר הסביר רבי יוחנן את המשנה, מה שכתוב, לוחש על המכה, אלו חלק לרמבה, מדובר דווקא אשר לפני כן הוא היה יורק, כמו שדרכם שכל לוחשים, שקודם כל עושים יריקה, ואז הורים את הלחש שלהם. ואם אדם אומר פסוק, אז זה ביזיון גדול. חס שלום, אומר, מזכיר שם שמיים, בשעה שהוא יורק, זה לא כבוד, לכן נוחק הרמב"ם. אבל אדם בעלמא, שהוא רק אומר איזה פסוק בלי רקיקה, אז זה רק איסור אם הוא בא להתרפות, אבל יש לו חלק לעם הבא. ואם האדם הזה אומר דברים כדי להגן, אז אפילו לכתחילה הדבר הזה מותר, כמו שעשה רבי יהושע בן לוי. בדין מהלכין ושתי תודות אחריהן וכו'. לממרא דבדין קמה תודה אז לה, והכתיב, וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה. הכי כאמר, בדין מהלכין ושתי תודות מהלכות ובדין אחריהן. עכשיו גמרא, מסדר הדברים שכתוב משנה, בדין מהלכין ושתי תודות אחריהן, משמע שבדין מהלכים לפני שתי הלחיים של התודה. והרי כתוב הפסוק אחר, כתוב יהיה לך אחריהם, אחרי הלחיים של התודה, הושעיה וחצי שרי יהודה, אחרי הסנדרין. אומרת הגמרא, לא, כוונת ההתנה לא לסדר סדר הדברים, לא אומר בדין מהלכין. זהו, היו, גם הם צריכים ללכת. אבל לך התהלוכה, אתה צודק, שתי תודות, ואחריהם מהלכים בית הדין, הסנדרין. אומרת הגמרא, כיצד מהלכות? איך שני הלחיים האלה היו לוחים שני אנשים שמחזיקים את הלחמים? רבי חייא ורבי שמעון ברבי, אחד אמר זו כנגד זו, ואחד אמר זו אחר זו. אחד אומר, אחד מול השני, כמו יד ימין ולידו, לצידו יד שמאל, ככה, אחד הולך עם לחם תודה מכאן, והשני עומד לצידו, וככה הולכים כל הדרך. אחד אומר, לא, זה כנגד זה, כלומר, אחד, סליחה, זה, זו אחר זה, הראשון הולך, והשני הולך מאחריו. אומרת הגמרא, מאן דאמר זו כנגד זו, הפנימית יחד עם מקרב על החומה. מאן דאמר זו אחר זו, הפנימית הרדי מקרבה לבדין. למדנו משנה שהפנימית נאכלת וחיצונה נשרפת. מה זה פנימית? מי שאומר שהולכים זו כנגד זו, אחד מקבילה לשנייה, פנימית הכוונה היא מי שנמצאת יותר פנימה מהחומה, יותר סמוכה לתוך העיר עצמה של ירושלים. החיצוניה זה שנמצאת כלפי חוץ. שאומר זו אחר זו, מי נקרא פנימית? זה שקרובה יותר לבדין, שהיא, יש אחד הולך מקדימה. ומי שהולך אחורה, הוא נקרא פנימי יותר, הוא סמוך יותר לבית הדין. עכשיו גמרת נען, הפנימית נאכלת, וחיצונה נשרפת, שני הלחיים של התודה, אומרת משנה, אחד נאכל, אחד נשרפת. בשלמה נאמן דאמר שהולכים זו אחר זו, אמתו להכי פנימית נאכלת, שדיעתי חיצונה קמה וקדשלה. אלא למה דאמר זו כנגד זו, תרווה בהדי הדדי קמי קדשה. כלומר, מי שאומר שהיו הולכים זו אחר זו, אז מובן למה פנימית נאכלת, למה? כי הראשונה, בשעה שאדם עובר עם הקורבן התודה, הרי אותו מקום עדיין לא התקדש, זה נקרא כאילו יצא עם קורבן דם מחוץ לחומה. אבל כשהוא עבר כבר, הוא קידש את המקום, לכן זה שהלך אחריו, הוא נחשב שהוא הלך בתוך מקום שכבר התקדש בירושלים, לכן מותר לאכול אותה. אל לפי מי שאומר, הולכים זו כנגד זו, אם כן, שתיהם הולכים באותו רגע. אז מה נשך? או ששתיהם נחשבים שהולכים בתוך ירושלים, צריכים לאכול שניהם, או נחשב שתיהם הלכו מחוץ ירושלים, וצריך לשרוף את שניהם. למה אחד נחת, אחד נשרפת? עונה הגמרא, ולתעמיך למאן דאמר זו אחר זו, חדה ממקדשה. הכל שלא נעשית בכל אלו, תנן. אפילו מאן דאמר באחד מכל אלו, היתרוויו, חדה מצווהי. תגמרא, אם ככה גם עליך קשה. מי שאומר, הולכים זו אחר זו. עדיין. אז אתה אומר שהראשונה הלכה, אז ממילא היא קידשה את המקום, ולכן מי שאחריה נחשב שהיא הולכת בתוך ירושלים, ולכן אותה חלה מותר לאכול אותה. איך זה ייתכן? הרי אמרנו שכדי לקדש צריך שתי חלות. אז אם כן, כל זמן שעלו עברה השנייה, עדיין המקום לא קדוש. ואפילו לפי מי שאומר שבאמת לא צריך לקדש בכל הדברים שהזכרנו. עדיין, מה זה לא צריך לקדש כל הדברים? הוא אומר לא צריך גם מלך וגם נביא וגם כהן, מספיק אחד, בסדר. אבל מכל מקום שתי החלות זה נחשב דבר אחד, נחשב מצווה אחת. אי אפשר להכיר עידי לחם תודה אחד, אז ודאי חייב שיהיו שניים ביחד. אם כן, איך זה יכול להיות שהראשונה עברה והתקדש המקום, הרי צריך שיהיו שתי לחמים. אלא אמר רבי יוחנן, על פי נביא נאכת, על פי נביא נשרפת. אומר רבי יוחנן, לא ככה, אפשר באמת לומר שהשתי חלות של התודה באמת הולכות זו כנגד זו. ואף פי כן, ככה הנביא קיבלו, הנביא חגי זכריה המלאכי שיש שם שעה שקידשו את ירושלים בזמן בניית הבית השני, הנביא אמר להם על פי השם שהחלה אחת היא נשרפת, וחלה אחת זאת היא הפנימית, היא נאכלת. ולכן שום קושיה על שום פירוש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.